בעד, 62, נגד, 55, נמנעו שניים. הצעת חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, אושרה כנדרש בשלוש קריאות.
זהו רגע מכונן בתולדות הציונות ובתולדות מדינת ישראל.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד הסקט שהוקלט עבור מגזין שומרי הסף, מגזין האקטואליה של החוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה. לפני שבועיים התקיים דיון בבגץ בנושא העתירות נגד חוק יסוד הלאום. בתוך מבול העתירות שהוגשו, אחת מהן עתירה בשם יהודים יוצאי ערב והאסלאם. בטענה שהשפה הערבית, שהיא חלק מהזהות היהודית של יוצאי ארצות ערב, נפגעת. שופטי בגץ נדמו מהעתירה. האמת שגם אני, בן להורים קורדים דוברי ערבית. מה דעתך על זה, אודי?
גם אני בן להורים דוברי ערבית, יוצאי עיראק, ואני מופתע לא פחות ממך. שמעתי שערבי ישראל כועסים על החוק, שמעתי על הדרוזים, אבל גם יהודים טוענים שנפגעים ממנו, זה חדש לי.
אני עידן, ואני קורדי.
אני יהודי, ואני עיראקי.
איתנו נמצא דוקטור אמיר פוקס, חוקר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה במכללה האקדמית הדסה. שלום דוקטור אמיר פוקס, תודה שהצטרפת אלינו. רצינו לשאול אותך, מה דעתך על העתירה הטוענת שהחוק פוגע ביהודים דוברי ערבית?
חייב לומר שאת העתירה הספציפית הזאת אני לא קראתי, ואני מתקשה להבין איך, כיצד זה פוגע ביהודים דוברי ערבית, אבל אני מבין שהכוונה היא כנראה בגלל שזה משנמך את המעמד של השפה הערבית, ושהשפה הערבית נתפסת בעיני חלק מהיהודים שיוצא ארצות האסלאם, כחלק מהתרבות שלהם, והם חוששים שזה יפגע במעמד של השפה הערבית, גם להם כדוברי ערבית שאינם ערבים.
במאמר שקראנו של פינטו מ-2020, הוזכרה הטענה כי מכיוון שהשפה הערבית מראש לא הייתה נוכחת במדינת ישראל בחיי היום-יום, החוק לא פוגע בה. מה דעתך על זה?
זה שהיא לא הייתה נוכחת זה פשוט לא נכון. זאת אומרת, ודאי שהיא נוכחת, והיו תקדימים רבים שקבעו זכויות לערבית בישראל. אולי הכוונה הייתה שהיא אינה שווה לשפה העברית, וזה נכון. חלק גדול מהאנשים שהתנגדו לסעיף הזה, לא טענו שצריך לומר העברית והערבית שוות במדינה. הם אמרו, מותר יהיה לכתוב, עברית היא שפת המדינה, שברור שזה המעמד הגדול, ומתחתם להגיד, ערבית היא שפה רשמית שנייה, או משהו כזה, או סתם שפה רשמית, מה שאומר שאין שוויון. גם בעניין של המסר, זאת אומרת, לא היה קורה שום דבר, ולא היה עולה לנו כלום, אם כן היינו כותבים שערבית היא שפה רשמית, כפי שהיו בתקדימים שהייתה בפסיקה לפני, זה סתם היה סוג של אצבע בעין, להראות למיעוט הערבי שהשפה שלו היא לא שפה רשמית, אלא בעלת מעמד מיוחד, שאפשר בכלל להתווכח אם יש שוני פרקטי. אנחנו צריכים להיות נדיבים כלפי המיעוט, בוודאי בדברים שהם רק סמליים. ברור, אם זה לא משנה שום דבר פרקטי, למה לא תיתן לאדם להרגיש שזו גם המדינה שלו? למה לא לתת כמה שאפשר? בוודאי כשאתה כמעט ולא מוותר על כלום, זה סתם עניין סמנטי. אז הם רצו שיהיה כתוב שם שזו שפה רשמית, אני חושב שהיה ראוי שזה מה שיהיה, אבל גם הנקודה הזאת של הערבית בעיניי היא לא הבעיה המרכזית של החוק.
אז מה הבעיה המרכזית שאתה רואה בחוק?
הבעיה העיקרית היא לא מה שיש בו, יש בו גם קצת בעיות עם מה שיש בו, אבל הבעיה העיקרית היא מה שאין בו. אין בו את האמירה, מעבר לאמירה הנכונה והצודקת לדעתי, שזוהי מדינת הלאום של העם היהודי, להגיד גם שהיא מכבדת שוויון זכויות לכל אזרחיה שאינם יהודים, אבל האמירה המכלילה הזאת היא חסרה, גם בגלל שזה עלול לפגוע בזכויות באמת, אבל הנקודה הסמנטית היא אולי הכי חשובה, כי חוקה, הגדרה של המדינה, מבוא כזה, יש לו אפקט חינוכי, ילדים קוראים את זה, אנשים זה מבנה, מודעות של אנשים, זה אינדוקטרינציה. אז כשאני רוצה שהילד שלי, שהוא קורא את החוק שמגדיר את המדינה, הוא לא רק יראה שזו מדינה יהודית, הוא גם יראה שזו גם מדינה שמכבדת שוויון של כל האזרחים שלה. זה חסר שם, זה ממש חסר ברמה חינוכית.
למה לדעתך חוק הלאום נולד? מהו בעצם הצורך שאותו ממלא החוק בעיני המחוקקים לדעתך?
אני בעצמי קצת חקרתי את הנושא הזה, וחקרתי את הגרסאות הראשונות שהיו, ומאיפה באו המוטיבציות, זה כמובן אף פעם אין תשובה אחת, זה הרבה אנשים שונים, וכל אחד והמוטיבציה שלו. התשובה הכי הכי קלאסית היא ניסיון להתמודד עם פסיקה של בית המשפט העליון, שקידמה שוויון, אין מה לעשות. מי שאומר את האמת, זאת האמת. זאת אומרת, פסק דין כאדם, שהחליט שאי אפשר להגיד לערבי שבא ליישוב, להגיד לו, מצטערים, זה יישוב ליהודי בכלל, ליהודים בלבד. פסק הדין הזה לקח שנים עד שאנשים התבשלו והתארגנו וחשבו מה לעשות איתו. בין השאר היה את חוק ועדות הקבלה, שגם הוא עבר ריסונים וכו', אבל בסופו של דבר הטענה הייתה, בית המשפט העליון ליברלי מדי, יש פה יותר מדי זכויות אדם למיעוטים, אין פה מספיק הכרה בזכויות של הרוב, ובעיניי הטענה הייתה שיש פה יותר מדי שוויון, טענה שאני לא מסכים איתה, אבל זו הטענה.
אורי אהרונסון, במאמרו מ-2020, טוען כי החוק נועד לטווח הרחוק, ליום בו אולי לא יהיה רוב יהודי במדינת ישראל. האם לדעתך קיים סיכון כזה, או שרק מדובר בהרגשת ערעור על הזהות היהודית שלנו?
זה לא עניין של דעתי. שאלה של מה אנחנו הולכים לעשות. ככל שאנחנו לא הולכים לספח מיליוני פלסטינים, ולהזרח אותם, אין שום איום על הרוב היהודי. זאת אומרת, בכלל לא. אני זוכר שגם אני, כשהייתי ילד, ואולי עד לפני כמה שנים, היו מטפטפים כאילו הילודה בקרב הערבים מגרמת לזה שהמיעוט הערבי הולך וגדל. אז פשוט לא נכון. כאילו, תשאלו כל דמוגרף שתרצו, הילודה אצל הערבים הולכת ויורדת, הילודה אצל היהודים הולכת ועולה, זה כבר כמעט שווה. ברור שבתוך כמה שנים זה כבר המגמה תתהפך. זאת אומרת, האחוז הערבים, אני מדבר על מדינת ישראל, שטחי 67, ככל המגמה כבר תתהפך, והאחוז שלהם רק יקטן. זאת אומרת, אם הם עכשיו 22, זה ילך עם השנים, זה יהיה 21 ו-20, 19, לא משנה. זאת אומרת, אין שום סיכוי שמשהו ישתנה, אלא אם כן, אנחנו נחליט לספח כמה מיליוני פלסטינים, ולתת להם אזרחות, וזה כבר שאלה פוליטית, ולא ניכנס אליה.
אני רוצה ברשותכם לגעת בנקודה נוספת, ולהשמיע קטע קצר ששודר בכאן חדשות ביולי 2018, בו נזי כדורי, דרוזי, שאיבד את בנו בפיגוע בבית ליד, מתאר את הרגשתו בעקבות החוק.
אני איבדתי בן על מזבח בתכונה של המדינה. העדה הדרוזית איבדה 427 חללים דרוזים על מזבח בתכונה של המדינה. אני סוג בית.
הקישור לקטע המלא יופיע כמובן בהערות להסקט.
הדרוזים נפגעים מהחוק הזה בדיוק כמו הערבים. גם הם נשארו לא מוגדרים, כאילו הם לא חלק מהציבור הלגיטימי. זאת אומרת, אין שום סיבה שהם ייפגעו פחות מהערבים, אם כבר הם נפגעו יותר.
בכל זאת יש הבדל ביניהם, לא? כי הדרוזים הם חלק מהמדינה, והיו חלק מאיתנו, והרגישו משותפים אלינו.
אני מסכים איתך.
לפחות חלקם, חלק מהרשימה המשותפת, ההתנגדות שלהם היא התנגדות אוטומטית, בלי מחשבה בכלל. זו השאלה
של... אבל זה כאילו מקל וחומר, זאת אומרת, ההתנגדות שלהם אפילו הייתה יותר חריפה של הדרוזים, כי הם הרגישו נפגעים יותר, זאת אומרת, הם מבחינתם קיבלו על עצמם את זה שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, הם מתגייסים לצבא, הם מסוים, ובסוף מגדירים חוק שמוציא אותם מחוץ למעגל של מי הוא האזרח הלגיטימי במדינה, אז זאת אומרת, הפגיעה בהם הייתה יותר קשה. אני אגב לא חושב שהפתרון הזה היא, הוא להגדיר את הדרוזים באיזשהו חוק מיוחד או משהו, כי אנחנו לא צריכים לתת לגיטימציה ושוויון רק לאזרחים שאנחנו מזהים אותם ככאלה שהם לגיטימיים, אלא לכל האזרחים במדינה, כולם לגיטימיים. וצריך לזכור גם שזה שהדרוזים משרתים בצבא, זה משום שהחוק מחייב אותם, ולעומת זאת את הערבים המוסלמים, החוק לא מחייב להתגייס, זה לא שהם נפקדים או משהו, אנחנו החלטנו, אנחנו, אז כאילו העניין הזה של הדרוזים, זה לא שאני לחלוטין לא מזלזל בכאב שלהם, הפוך, אני חושב שהכאב שלהם מובן, והוא על אחת וכמה וכמה יותר חמור מאשר הערבים, כי הם מרגישים שהחוק מדיר אותם, למרות שהם תמיד קיבלו על עצמם את להיות חלק מהמדינה היהודית.
האם אתה חושב שבג"ץ יתערב ויבטל את חוק הלאום?
הוא לא יבטל את חוק הלאום. השאלה תהיה אם הם יגידו משהו על... מתי יש להם סמכות. יכול להיות שאפילו את זה הם לא יעשו. יכול להיות שהם פשוט יגידו, לגופו ברור שאין מה לבטל בחוק הלאום, ולכן אני משאיר לעתיד את השאלה האם יש לי סמכות. יכול להיות שמה שהם יעשו זה כן לכתוב פסק דין מפורט שאומר, במקרים מאוד קיצוניים כאלה וכאלה, ולעשות משפט משווה, ולבדוק מה קרה בכל מיני מדינות, ולהסביר שבמקרה הקיצוני 1, 2, 3, אולי כן. זה קצת כמו, בגלל זה אגב כל הלחץ, שיהיה לכם ברור, כל הלחץ של ארגוני ימין קהלת וכאלה, ועיתונאים וחברי כנסת, הם לא פוחדים שיבטלו את חוק הלאום. הם פוחדים מתקדים שאומר מתי בעתיד אפשר יהיה לבטל חוק יסוד, כמו שהיה בפסק דין בנק המזרחי ב-1995. הם לא ביטלו חוק, אבל הם כתבו דיסרטציה ארוכה מעין יסודות למתי בעתיד הם יוכלו לבטל. אז כל ההפחדה שנעשית כרגע כלפי בית המשפט העליון, כל הלחץ שמפעילים עליו, זה כדי שהם לא יכתבו את זה. כדי שהם יגידו, אין פה מה מלבטל, ואנחנו עדיין משאירים את זה לעתיד ומשהו כזה.
אוקיי, כמה מילים לסיכום שאתה רוצה להגיד?
קודם כל, תודה רבה על זה שהזמנתם אותי, זה היה לי מאוד נעים ומעניין, ואני מקווה שבשנים הקרובות, יש לי תחושה שכן יהיה, שאנחנו לא נתקבע עם המצב הזה בחוק הלאום. אני חושב שיש כוח מספיק בכנסת, לפחות כדי לתקן את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שיכלול בפירוש את השוויון. זה התחיל בכנסת הזאת, אני מקווה שבהמשך גם, למשל על הצעה דומה, שיש בה את הכללת השוויון בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חתומים חברי הכנסת גדעון סער וגדעון האוזר, שייתכן שיהיו גורמי מפתח בקואליציה הבאה, ויהיה להם קצת קשה להסביר למה הם מתנגדים להצעה שלהם עצמם. כמובן שהם יוכלו להתנגד מטעמים קואליציוניים, אם הם יהיו עם חרדים, שלא הסכימו, אני לא יודע, אבל יש פה לפחות פתח שאנחנו עדיין בתהליך, שחוק הלאום הוא לא הסוף, ואני מקווה שגם אולי נגיע גם להמשך המפעל החוקתי כולו, ואז חוק הלאום יהיה בעצם המבוא לחוקה שלנו.
דוקטור אמיר פוקס, תודה שבאת לדבר איתנו על המעמד של השפה הערבית ועל חוק הלאום, הדברים היו מרתקים.
תודה לכם.
אנחנו היינו עידן ואהוד. תודה לכם על ההזנה לעוד הסקט שהוקלט עבור מגזין שומרי הסף. מגזין האקטואליה של החוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה.
קרדיטים לכל התכנים והמאמרים שהוזכרו בהסקט מופיעים בהערות המצורפות.